Ben?
על הפסוק בספר ישעיהו, דרשו השם בהימצאו, ראו בהיותו קרוב, דורשת הגמרא במסכת ראש השנה, אמר רבא בר אבוה, אלו 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. ישנה אמרה חסידית בשמו של הרבי רבי יששכר דוב מבלז, שהיה אומר שבימים אלו הקדוש ברוך הוא מתכופף אלינו ואומר לנו, החזיקו בי ועלו יחד איתי. אנחנו מצויים על סיפו של היום הקדוש, בעיצומם של הימים שבין כסל לעשור. התכנסו כאן רבני הישיבה, התלמידים, הבוגרים, הורי התלמידים, תושבי שעלבים, נוף הילון, ליום עיון על מנת לעצוק בהכנות ליום הקדוש. ונמצאים איתנו כאן הרבנים הגאונים, ובהקשר הזה אני רוצה למחות למה במודעות הסירו מהרבנים שלנו בישיבה את התואר גאונים. נמצאים איתנו כאן הרבנים הגאונים, מורי ורבי, הרב משה גן שליטה, מוודיקי הרמים בישיבה, ממורי דרכה, מורי ורבי הרב גדעון בנימין, ראש הכולל בישיבה, ורבו ורואו הרוחני של היישוב נוף הילון, הרב יוחנן פריד, רבו של מושב בית מאיר ויושב ראש בית הרב, שעוסק שנים בהפצת תורת הרב קוק, והרב חגי לונדין, שזה עתה סיימנו לשמוע את השיעור שלו, רם בישיבה בשדרות ומגיד שיעור פה בישיבה אצלנו, שהתפרסם בספרים הרבים שהוציא בפרשנותו לתורת הרב קוק. אני רוצה להזמין את הרבנים שהשתתפו כאן בפאנל. הוכנה סדרה של שאלות. הוכנה סדרה של שאלות שעוסקות בליבת נושא התשובה. מושג ליבה הוא מושג טעון היום, צריך להיזהר. והשאלות האלה תוצגנה בפני הרבנים, כאשר על כל שאלה יוזמנו שניים מן הרבנים לענות, ואם למי מן הרבנים הנוספים יש מה להוסיף באותה שאלה, יוכל לעשות זאת. אני קיבלתי תפקיד קצת קשה, נאמר לי על ידי הרב ימר שאני צריך קצת לקצר, להזיק את הרבנים קצר, זה לא נעים לעשות את זה לפני יום כיפור. אנחנו מבקש שהתשובות תהיינה יותר ממוקדות על מנת שנספיק מה שיותר שאלות. והשאלה הראשונה מופנית לרב לונדין ולרב פריד. הרב קוק באורות התשובה אומר שעיקר הנפילות באות מפני שאינו מאמין בקלותה של תשובה. הרעיון אולי כבר נמצא בגמרא בקידושין, כאשר הגמרא אומרת שהמקדש אישה על מנת שאני צדיק גמור, אפילו מורשה גמור, הקידושין תופסים. נשאלת השאלה מהי תשובה ולמה היא קלה כל כך, נפתח ברב פריד.
התשובה לשאלה הזאת רצוי לתת קצת את המרחב של תפיסתו של הרב קוק את העולם התשובה, ואז להבין גם מדוע הביטוי קלה מופיע כאן יותר מאשר בדברים שכותב אותם הרמב"ם או שהגמרא במסכת קידושין מעירה. בעולמו של הרב קוק המושג תשובה הוא מושג רחב הרבה יותר ממה שאנחנו רגילים בדרך כלל להתקצב בו. הוא לא רק תשובה מחטא, הוא לא רק תשובה מן העבר, אלא גם תשובה אל העתיד. הוא לא רק תשובה של היחיד, אלא תשובה של הכלל, של הציבור, של העם, של העולם. הוא לא רק תשובה שהיא מכונת מעשה, אלא כל אישיותו, אם אפשר להתבטא באופן במרכאות, גם של היקום, קשורה בתשובה. לכן כל דבר ודבר שנעשה בעולם יש לו משמעות של תשובה, משום שהוא מקדם את העולם לסיום. להיות טוב יותר. צעד אחד קטן, אפילו בתחומים שנראים לנו לכאורה ברגע הראשון רחוקים מן המושג המקובל של תשובה, היא כבר תשובה. תיקון כלכלי של תקציב המדינה, לא בכל התקציב המדינה, אלא בסעיף אחד מתוך סעיף אחד, מתוך סעיף אחד, מתוך סעיף אחד, רק לתקן אותו, לא במספרים, רק בכוונה, כבר הוא מעשה של תשובה. לכן תשובה היא קלה. אבל מילה, אסור לזכור, אסור לשכוח, סליחה, שבאותו מקום שהרב קוק כותב על קלותה של התשובה, נאמר גם על קשייה של התשובה. הרב קוק כותב, כל הנביאים דיברו על התשובה, אבל התשובה היא גדולה, רחבה, ואי אפשר כלל להכיל אותה כאשר מדברים על משמעותה.
הרב לונדין, בבקשה. קיבלתי רמזים מעזרת נשים להחזיק את המיקרופון יותר קרוב שישמעו.
מה שאני אמר במה נוסיף לגמרם של הרב פריד, הוא באמת נגע בנקודה המרכזית. מי שילמד את הספר הנפלא של הרב, אני בטוח שכל הקהל פה מכיר אותו, עוד התשובה, כדאי במהדורה הזו, מהדורה צהובה, מה שנקרא, יש כאן בסוף נספח מאמר של הרב רבי שמעון צפרדיץ', שהיה אחד מתלמידיו של הרב עוד בחייו. הוא מדבר על הנקודה הזו, שבעצם את המילה תשובה אפשר להחליף היום במילת הקוד של חז"ל, תשובה, ובעצם התקדמות. לשוב, לא לשוב רק למצב שלפני החטא, אלא לשוב מהצמצום אל המרחב. כל קידום של איזשהו תחום במציאות, כל יציאה מהצמצום, אם זה בתחום הטכנולוגי, אם זה בתחום המדעי, אם זה בתחום הוודאי וודאי, בתחום הרוחני, כל הדברים האלה בכלל תשובה. במילה, כל צעד שאדם עושה בחייו, כל ימיך בתשובה, לא אומרת שאדם כל הזמן נמצא בתהליך של ביטוי ובדיקה, אלא כל מצב שאדם דינמי בחייו הולך ויוצר דברים נכונים, כמובן מתוך תורה, וכבר נמצא בתוך תהליך התשובה הגדול. ממילא כולם שייכים לתשובה, והתשובה היא קלה, הנקייה בה היא קלה, והתקדמות בה היא אינסופית.
תודה רבה.
משפט אחד.
משפט
אחד,
להכניס
דברים
לפרופורציות.
אנחנו מדברים על תשובה, ההרחבה של מושג התשובה, שכמובן דבר מרכזי בדברי הרב, אסור לשכוח מהמרכז שלה. המרכז של התשובה זה לא הדברים האלה. המרכז של התשובה זה מה שפונה לאדם הפרטי, כמו שכתוב בשערי תשובה, כמו שכתוב ברבא. הרב לא בא להקטין את זה, לא להכניס את זה. הרב רצה להסביר שהתשובה הזאת, שהאדם מצווה עליה, היא חלק, היא החלק שלו בתוך המערכת הרחבה של מה שמתחולל בעולם בכלל.
אבל החלק הוא קטן. אפילו קטן שבקטנים.
בסדר, אבל זה שלו, זה מה שיש לו.
טוב, נעבור לשאלה הבאה, והפעם השאלה תהיה מופנית לרב גנץ ולרב בנימין. לא עושים פה הקפות. אין ספק כי בפני כל דור ודור עומדים אתגרים רוחניים שמייחדים את הדור הזה. מהי ההתמודדות העיקרית של צעירים בדור שלנו? איך נראה בעיני הרבנים שניתן להתגבר ולהצליח עם הקשיים המיוחדים שעומדים בפני צעירים, עם האתגרים הרוחניים המיוחדים שעומדים בפני צעירים בדורנו, ומהו תהליך התשובה? ושמענו קצת קצה של הדברים בשיעור של הרב לונדין בעניין העולם הווירטואלי שמתחדש היום. יש שם עוד אתגרים רוחניים שמאפיינים את הדור שלנו. מה ההתייחסות צריכה להיות לזה בהקשר של תשובה? הרב גנץ, בבקשה.
אני חושב שהבעיה המרכזית שיש לנוער היום, צעירים היום, אנחנו חיים בעולם שהאווירה בו היא אווירה של בא לי, מגיע לי, חופש, שחרר את החבל. אנשים חיים בתוך האווירה הזאת כל הזמן. אני לא מדבר על דברים הכי קיצוניים והכי חמורים שמתבטאים בחוסר תניות וכדומה, זה הקצה של הדברים, אבל לאמיתו של דבר כל האווירה שמשדרת כל הזמן את החופש ואת הזכויות ואת וזה אני מתחבר וככה, זאת אווירה שבתוכה אנחנו צריכים לגדל אנשים שמקבלים את דבר השם. ואני חושב שהיום החילוניות ככה בשלמותה איננה מאיימת על הנוער שלנו והצעירים שלנו כשמו שמאיימת עליו איך נקרא לזה כמו שמאיימת עליו הכלילות שבה אפשר לקחת את התורה. אנשים יכולים לקחת את התורה ולהגיד זה מתאים לי, זה לא מתאים לי, כן, אני אורתודוקס, לא זאת אומרת, אבל יש דברים שלא מתאימים לי ויש עוד דברים שלא מתאימים לי, וזאת אומרת שלמעשה הוא עושה איזה מין סינתזה קשה מאוד בין התורה לבין אווירת המצירנות הזאת. וצריך ללמד היטב שאצלנו במרכז החיים עומדת החובה, לא הזכות ולא החובה. צריך יחד עם זה כמובן ללמד, החובה היא איננה עונש, החובה הזאת היא חובה נעימה. כמה יפה מה שנוהגים היום לומר שילד נכנס לנועם או למצפות. זה הדבר שצריך ללמד.
אז בנימין בבקשה.
טוב, אני קודם כל חושב שצריך לשאול את הצעירים את השאלה הזאת. למה הזקנים צריכים להגיד מה הבעיה של הצעירים? זה רק בתור שאלה.
אתה רואה פה צעירים?
טוב, אני אגב בשתי נקודות. נתחיל אולי במה שהרב גנץ התחיל. אולי אבל קצת מכיוון שונה. יש, כולנו מכירים, ודאי כל הרבנים פה, אני קטן ממנו, ודאי בעניין הזה, מאמר הדור. בכל דור יש את העניינים שלו ואת התיקונים והפגמים שהוא צריך לתקן. במאמר הדור הרב מדבר על זה שהדור זקוק לתורה גדולה ורחבה וקשה לו להיכנס לכל מיני פרטים ודקדוקים שנראים לו לא משמעותיים. אני רוצה לומר, אולי מבחינת זכות על הצעירים, אנחנו רואים היום הרבה חבר'ה צעירים שיש להם קשר מאוד עמוק לקדוש ברוך הוא ומבטאים אותו באופן שונה לגמרי ממה שאנחנו היינו רגילים לדבר, לא רק בתקופה של הרב גנץ אלא גם בתקופה שלי, כן? לא אומרים, וגם בתקופה שלך.
לא, לא, לא.
מה? גם? לא רציתי להיש את זה.
אני צעירים.
אתה מצעירים. כל הנושא הזה של אהבת השם לבוא לקדוש ברוך הוא ולצעוק אני אוהב אותך, כן? זה דברים שבדור שלנו אהבת השם כתוב ואהבת את השם לוקחה, אז אומרים שיש מצווה לאהוב את השם. היחס האישי הזה כלפי הקדוש ברוך הוא בא לידי ביטוי עמוק מאוד, אבל אנשים קשה להם להיכנס להתחבר לדקדוקי ההלכה כי הם לא מרגישים שהדברים האלה מחברים אותם וקשורים לעבודת השם שלהם. אבל יש גם מאמר באורות הקודש חלק ד' בקטע שמתחיל מלחמתי הפנימית. אז עכשיו הרב אומר כמה גדולה היא מלחמתי הפנימית כאשר אני רוצה להרגיש, אני מרגיש שאני זך ככרוב וענן וכולי, כל הדברים המיוחדים שם, ופתאום שטף של הלכות ודקדוקים וכולי וכולי בה. וזה מקבץ אותי. ואז אומר הרב, ואני לא באתי, לא זכיתי עדיין לזכות ולהרגיש איך כל פרט וכל דקדוק הוא באמת מקדם אותי בקשר עם הקדוש ברוך הוא. התיקון של זה זה שצריך להבין שאנחנו צריכים קצת ענווה והכנעה. זאת אומרת, אם אנחנו מאמינים בחז"ל ובהלכה, אז אנחנו יודעים שהדקדוקים והפרטים, כמובן הדקדוקים האמיתיים שבהלכה, הם דקדוקים חשובים ומשמעותיים, וגם אם אנחנו לא מבינים איך כל דקדוק ופרט מחבר אותנו בצורה יותר פנימית לקדוש ברוך הוא, אז אנחנו צריכים בינתיים, כמו שהרב אומר, אני בינתיים אנחנו לא מרגישים את זה ולא מבינים, אבל אנחנו מאמינים בחז"ל ומאמינים שמי שהתפלל בתשע וחצי הוא קרא קריאת שמע כהלכה, אפילו אם הוא לא כל כך כיוון, ומי שקרא בתשע 35 הלוואי כזה, השעות האלה מדברים, הם מדברים, אנחנו מדברים על 11:35, אבל אני אומר, כן? כל כך הרבה שאלות, כן? אז הוא לא יצא ידי החובה, אפילו אם הוא כיוון והוא חידד את הגרזן שלו, נכון? אפילו שהוא חידד את הגרזן שלו על דרך הסידים הרבה זמן, אבל לא יצא ידי קריאת שמה, אולי הוא יצא ידי אהבת השם. קריאת שמה הוא לא יצא. זה נקודה אחת, יש לי עוד דקה? הנושא השני זה הנושא המובן שכולם כל הזמן מדברים ובדשים בו, וזה הנושא של התקשורת הווירטואלית, החיים בסרט הזה שחיים כל הזמן בתקשורת דמיונית, גם לסרטים וגם כל הוואטסאפ והטוויטרס
מה?
אמרנו שאתה מסכנים.
אני מרגיש לא בנוח בפאנל.
סליחה. זה השפיר והשנייה של הרבנים שלהם.
לא, ששואלים וואטסאפ, כאילו, אני יודע מה זה וואטסאפ.
עכשיו אני אומר במשפט אחד, התיקון של הדברים האלה שצריך לאדם להתמלא בדברים אמיתיים ופנימיים. אם אין לאדם דברים פנימיים ואמיתיים שהם ממלאים את היום שלו, גם בתורה וגם בעבודת השם וגם בגנות חסדים, אז הוא חשוף לכל הדברים שמסביב והקלקולים באים אליהם.
השאלה הבאה תהיה מופנית לרב פריד ולרב בנימין כמי שמשמשים בקודש בקהילות של בעלי בתים. חלק נכבד מהציבור שיושב פה, ציבור האורחים, זה ציבור שלא זוכה כל העת, בכל עת ובכל שעה להסתופף בבית המדרש. השאלה היא, איך ציבור כזה יכול להתרומם, להתעלות, לחוש שהוא חי חיי תורה מתוך דבקות בקדוש ברוך הוא, כשהתורה היא הגורם המרכזי בחייו? מבקש בתשובה התייחסות לעניין של לימוד תורה, לעניין הרחב יותר של חיי תורה, וגם לחזור אולי למה שקצת עסקנו בשאלה הקודמת, חינוך של הילדים.
מותר לי לא לענות לגמרי לשאלה הזאת. אני רוצה להסביר את דבריי. אני מרגיש שאנחנו בונים פה שולחן ערוך סעיף אחר סעיף, ולא מספיק דנים באדם מתחת לעולם המוח שלו, ברגל שלו, בחיים שלו, באישיות שלו. זה נוגע לשאלה, אבל בכל זאת זה לא השאלה. אי אפשר לדבר על מושג התשובה כאשר מדברים רק על הלכות שצריכים לקיים אותן, על תלמוד תורה שצריך ללמוד, על חיי תורה במובן של מילוי היום במעשים כאלה או אחרים, על פי סדר השולחן ערוך, למרות שכל הדברים האלה ודאי וודאי שהם העניין. אי אפשר לדבר על הדברים האלה. אני רוצה לסטות מהנושא. אני ביקשתי רשות גם כשדיברו איתי לספר פה חוויה אישית שבשבילי היא חוויה בונה מדי שנה ביום הכיפורים, וזה סיפור אישי שהציבור פה אולי חלקו ודאי, חלקו הגדול לא יודע ולא ידע, וזה גילוי קטן. השבוע היה יום הזיכרון של החברות הראי וידידי חנן פורט. לפני 52 שנה בישיבת קרם בירדים, קרוב לחצות לילה, עסקנו בלימוד והגענו מסוגיה לסוגיה, ומי שיודע מי היה חנן, לא רק בצד הפייטני שירי שלו, ותכף אחזור על זה לרגע, יודע שכישרונותיו ויכולתו לנגוע בנקודות היו מן הנדירים. וישנה גמרא האומרת על אגבי יום הכיפורים, על פי הפסוק, ימים יוצרו ולא אחד בהם. אומרת הגמרא, יש שדר לי, לא אחד בהם זה וב או באלף, אם הכוונה היא, למה הכוונה? אבל ודאי הכוונה ליום הכיפורים. כך אומרת, כך מפרשים. והמרשה במקום מתחיל להסביר ואומר, דברי גימטריה, כל השנה כולה זה שין סמך ימים. השטן זה שין סמך שין סמך דל, סליחה. איזה יום לא שולט בו השטן? זה יום הכיפורים. וחנן נוגע לי בכתף, ואנחנו מתחילים לרקוד בבית המדרש כשהוא ריק אחרי חצות לילה, בשירה אדירה, ברוך השם שאין לנו שטן בחיים היום. זה לא הלכה, זה לא פרט מצוותי, אם רוצים להביא אנשים לידי תשובה, את כולנו, אנשים לכולנו, צריכים לרגע לגעים היפים והזקים האלה שבאו השטן לא מרקד. איך עושים את זה? זו עבודה קשה, זו עבודה של 365 ימים בשנה. אין נוסחאות פלא, כתוב פה איך כיצד ציבור מתרומם וחי חיי תורה מתוך דבקות בבורא, והתורה נהיית מרכז חייו. כמספר אנשים בעולם, לא רק בעם ישראל, מספר אנשים בעולם, לכל אחד ישנה נוסחה אחרת. אבל יש רגע אחד מסוים, שהוא הרגע שבהיפוך הדברים שקין אמר, שלא ידע מאיכן נשמתו יוצאת של הבל כאשר הוא הרג אותו, איפה נשמתו נכנסת. וזה עבודת המחנך, למצוא את הרגע ואת המקום שבו תיכנס הרוח אל הנשמה.
ובכל זאת?
בכל זאת זו התשובה. לעבוד 365 ימים בשנה, ללמוד, ללמד, לחיות, לרקוד, לשמוח, לאהוב את הקדוש ברוך הוא, לראה מפניו, לאהוב חברים, לאהוב את הבריות, לפתוח להם שערים, עוד ועוד ועוד, הן בצד האינטלקטואלי, הן בצד הרגשי. מה עושה שירה אחת, איש לא יודע מה עושה זמר של שבת על השולחן, אם הוא עושה הרבה יותר או פחות מדברים אחרים.
תודה רבה, הרב בנימין.
אדם צריך להרגיש שהחיים שלו הם חיים משמעותיים, ושהתורה היא בעצם תופסת, או עבודת השם תופסת את כל החיים שלו. פירוש שלא שיש שני חלקים ביום, יש חלק של העבודה ושל הנסיעה לעבודה ושל כל מיני עיסוקים וסידורים וכו', ויש איזושהי שעה ביום שלומדים דף יומי, או שלומדים קצת תורה וקצת מתפללים וקצת לומדים עם הילדים. זאת גישה שהיא ודאי גישה לא נכונה, והיא גם בעצם מורידה אותנו למקומות מאוד לא נעימים. יוצא שבעצם כל מישהו שלא יושב בבית המדרש לפי הגישה הזאת, הוא בעצם רוב הזמן שלו עסוק בעניינים צדדים לא מהותיים. הגישה צריכה להיות הפוכה. יש מסופר שאחרי, אני מבקש סליחה מאנשי נופי אלון, כי חלק מהדברים אמרתי להם בשנים שעברו, או השנה אולי אפילו חלק.
הלומד ואינו חוזר, כזורר ואינו חוזר.
ואתה יודע, הייתי פעם בגן וסיפרתי סיפור, ואמרו לי, ילד אחד אמר, אני מכיר את הסיפור הזה, לא ידעתי מה לעשות, אז חבר שלו אמר, החכם שומע פעמיים, כנראה שזה מה שהגננת אומרת להם שזה, אז אני למדתי שזה מה שצריך להגיד. בכל אופן, נחזור לענייננו, שמסופר שאחרי שרב מוישה מקוברי נפטר, אז תלמיד אחד הגיע אל הקוצקר, ככה מספרים, והקוצקר שאל אותו, במה כוחו של הרב שלך היה גדול? אז התלמיד הזה חשב רגע, הוא אמר, הכוח של הרבי שלי היה גדול, שבדבר שבו באותו זמן הוא התעסק, בו הוא היה שקוע. יש קטע דומה מאוד במוסר, לא מוסר הראיה, אלא מוסר אביך, ששם הרב מדבר על בכל דרכיך דאהו, זה אחד מהקטעים הראשונים, גם מי שלא למד הרבה, לשם הוא בטח הגיע. ששם הרב מדבר על הבכל, הבית הזאת, שבכל דבר, בזמן התפילה, תתרכז בתפילה, בזמן לימוד תורה, פירוש, אדם הולך לעבודה, השאלה עם מה הוא הולך. האם הוא הולך לעבודה עם הבנה שהוא הולך לקיים בזה מצווה בשביל לפרנס את המשפחה שלו, והוא הולך לעשות דברים חיוביים לעם ישראל, והוא גם דוגמה לסביבו. עכשיו, לפני שנה או שנתיים סיפר לי יהודי פה, מנוף הילון, יהודי שהוא יהודי לא איש דברים ולא נותן שיעורים, איש שהולך ממש, איך שאומרים, בצידי הדרכים. הוא סיפר שהוא נמצא באיזה מפעל של הייטק ולא היה להם עניין. תמיד כל פעם במנחה הבעיה וזה הם ביקשו וזה. ואז היה להם רעיון, אולי מתוך שלא לשמע כזה, והם שאלו אנשים, והתברר שיש הרבה אנשים שהם נמצאים בתוך השנה של אבלים, ואז הביאו אותם לבית הכנסת וכו'. ואז היה לו רעיון לשאול את האנשים מתי יום הזיכרון שלהם, ואז יש הרבה אנשים מבוגרים, ואז יש לו רשימה של כל ימי הזיכרון של האנשים, וכל יום הוא מתקשר לאנשים בתוך הזה. הוא מציע להם לבוא להתפלל תפילת מנחה, ואנשים קיבלו את זה בצורה מאוד יפה, כי באמת פתאום, הרי הם לא היו מתחברים לתאריך הזה, ודאי לא היו באים להגיד קדיש, פתאום הם באים, ופתאום במקום שיש שישה, שבעה אנשים, יש להם 30 אנשים, כל יום 30 אנשים בבית הכנסת, פלוס שיעור קצר. אז רואים איך אדם שהוא לא איש דברים, והוא לא נותן שיחות, והוא לא מכריח, הוא עושה את זה, ואנשים באים ומתחברים ונהנים. כאלה דברים כל אחד צריך לדעת, הלא אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. אדם שנמצא במקום מסוים, אולי ביישוב שלו או במקום שהוא גר, הוא נחשב אדם ככל, כמו כולם. במקום שהוא נמצא עכשיו, במקום העבודה שלו, שזה מרכז היום, הוא יכול להיות אדם שמוביל דברים, כמובן זה דרך נכונה, באהבה, בענווה, לא בהתלהמות וכו', אבל אפשר לעשות המון דברים, וזה חלק מהעניין.
הרב קוק כותב באורות התשובה שצריך האדם להיות מחובר תמיד עם תמצית הטוב האלוקי המקושר בשורש הנשמה של כנסת ישראל כולה, ובזה הוא זוכה לתשובה. השאלה הבאה בהקשר הזה תהיה מופנית לרב פריד, כמי ששימש בשליחות מספר שנים בארצות הברית, וכן לרב לונדין. איך בחור בישיבה יכול לחנך את עצמו להרגיש מקושר נפשית עם כלל ישראל? אנחנו נשמח מאוד אם התשובה תתייחס הן לבני ארץ ישראל והן לבני חוץ לארץ, או יותר נכון לאלה שעדיין אינם בני ארץ ישראל. בבקשה.
צריך לדייק את הדברים של בת דברים של הרב קוק ולומר לשים את הדגש על ההגדרה המדויקת שמופיעה כאן. מופיעה כאן הגדרה של טוב מקושר בשורש הנשמה של כנסת ישראל. החינוך לאהבת ישראל צריך להיות מורכב משני הכתבים, מן הקוטב הדקיק ביותר שמופיע כאן, שורש הנשמה של כנסת ישראל, אל הראייה הרחבה ביותר, לאהוב את ישראל, פירושו של דבר לאהוב כל יהודי באשר הוא יהודי. לאהוב את ישראל פירושו ללא שיעור. לאהוב את ישראל פירושו של דבר ללא בדיקה בציציותיו של האחר, של עם ישראל. לאהוב את ישראל פירושו של דבר לאהוב את האידאה ואת הרעיון ואת האנשים ואת המעשים שעושים כל אחד ואחד מישראל, בין אם הדברים נראים לנו או לא נראים לנו. זוהי אהבת ישראל. אהבת ישראל לא פירושה בדיקה עלינו אתה או לצרינו. אהבת ישראל לא פירושה מחיצות. אהבת ישראל פירושה פתיחת הלב להכרה של שורש הנשמה של מה שנקרא כלל ישראל. גם זו מלאכה קשה, מלאכה קשה מאוד. רב קוק כותב שעבודת הסנגוריה היא מלאכה קשה על כלל ישראל, אבל היא מלאכה חיונית והכרחית. ויהודים טובים שאומרים לפני כמה וכמה מן המצוות לשם ייחוד קודשה, בריחו ושכינתי, יודעים שהכוונה היא לייחד את העבודה עם כל אחד ואחד מישראל. ובשם האריזה נאמר שאדם מישראל שנכנס לבית הכנסת בתפילה בבוקר יקבל עליו קודם כל את המצווה שהיא כלל גדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך. זה הפטנט היחיד בין בני חוץ לארץ ובני הארץ, לאהוב את ישראל, לאהוב את ישראל.
כן, אני הייתי מחלק את הנושא הזה לשני רבדים. הרובד נקרא לזה הנשמתי והרובד המעשי. המשפט שכותב פה הרב קוק, צריך אדם להיות מחובר תמיד עם תמצית הטוב האלוקי המקושר בשורש הנשמה של כנסת ישראל כולה, אני חושב שרק המשפט עצמו, לי לפחות, אני חושב שגם לחלק מהציבור הוא קצת מעופל. הרב קוק מדבר פה על תהליך נשמתי שאדם אמור להיות מחובר אליו. השאלה היא איך בפועל אדם בונה את זה גם בהכרה ובתחושות שלו. ופה אני חושב שיחד עם זה שאדם הולך ולומד, זה הציר אחד שאדם אמור להתקדם בו, לומד את הדברים הגדולים הללו, אם זה בספרי האמונה ובשיעורי האמונה וברעיונות הגדולים, ברמה המעשית, אם ברמה הנשמתית אנחנו הולכים מהכלל אל הפרט, מהגודל אל הקוטן, ברמה המעשית אמור להיות הפוך. בנייה מהפרט אל הכלל, מהקוטן אל הגודל. קרי, שאני... בסדר?
למה
הוא מוביל את
זה?
בסוף
נגיע
לזה. מה, רמקול? אתם שומעים עכשיו? לא שומעים? עכשיו שומעים? בא לי להכין לשיר, אני ואתה? אחרי זה הרב פריד ייתן פה מופע. יעננו, אני אומר שיחד עם ההבנות הגדולות על הכנסת ישראל צריך לבנות הדברים ברמה המעשית מהפרט אל הכלל. קרי, שאני למשל מתעסק עם תלמידים ומצליח, או שלא מצליח, אחות מנסה לבנות שמעגלי החיים הקרובים אליהם יהיו יותר קשורים. קרי, שאדם, נער, מצליח להתחבר עכשיו יותר לאוריו, יותר מצליח להתחבר לאחיו ואחיותיו, למעגל החברים הקרוב שלו, הדבר הזה הולך ובונה באישיות את החיבור בסופו של דבר אל הכלל הגדול של אהבת ישראל. ברור שבאופן כללי אנחנו לומדים וגם מרגישים, אני מניח, ברמה זו או אחרת את החיבור לעם ישראל ולאהבת יהודי בין שורים תורה מצוות בין לא שורים תורה מצוות. מבחינה מעשית אני לא בטוח שהדברים חייבים להופיע באופן ישיר. זאת אומרת, יכול להיות אדם שהוא ברמה האישית חי במסגרת משפחתית, חברתית, מבודלת מחלקים אחרים בעם ישראל, למרות שאני גר בסדרות, בגרעין תורני, חלק מהאידיאה של הגרעינים התורניים זה להגיע למגע ישיר עם כל עם ישראל, זה ודאי דבר נכון, אבל העיקר זה הבנייה האישיותית שהיא מתחילה מהפרט אל הכלל. כמו שבישיבה בחורים נכנסים לכמה שנים שהם מסלול של בידול והתכנסות, על מנת לבנות באישיות שלהם את היכולת להתחבר בשלב מאוחר יותר למעגלים רחבים, מעורר שעל מנת בסופו של דבר להגיע למצב של חיבור לכנסת ישראל, הדבר אמור להתחיל דבר שם מבנייה אישיותית פרטית של האדם, ומשם התרחבות. אני חושב שיש סכנה בזה, אבל יש גם סכנה הפוכה, שניסיון ישר לקפוץ אל המדרגות הגבוהות של כנסת ישראל יוצר לנו בסוף אנשים שהם, עוד פעם, מדברים על הדברים האלה, אבל אני לא בטוח שהם מסוגלים סוף לחיות אותם באופן מלא, בעיקר שאני אומר, זה בני נוער.
אולי בזה שלא יעשו את זה כמה שנים, לא יכלו לחיות כל החיים ככה.
לא הבנתי.
אולי בזה שתבדל אותם, תבדל אותם בתחילת הדרך, אולי לא יגיעו אף פעם לדרך.
יכול להיות, אבל אני חושב שהסיכון בצד השני הוא יותר גדול, בניסיון המועט שיש לי, אני פה צעיר יחסית, ועובד עם צעירים יחסית, הציין שלי, מי שהצלחנו בשנים שהוא למד בישיבה, לבנות אותו ברמה הפרטית וברמה התודעתית, לחבר אותו אל המדרגות הגבוהות, דבר זה גם הגיע לפתיחות רחבה יותר. ולעומת זאת, אלה שניסו מראש לבנות אותם ברמה תודעתית גבוהה, אבל לא בנו את הבניין האישיותי, בסופו של דבר שהם יצאו אל המעגלי החברה הישראלית, כבר מרוב אהבת ישראל התשטש אצלם ההבדל בין מה כל כך חשוב להיות דתי או לא דתי, וכן על זה הדרך. אני חושב שזה משהו שבציבור דתי-לאומי הוא קצת דרוש דיון. כאן אנחנו מדברים על אהבת ישראל וכאן אנחנו מדברים על בניין.
יש גם תופעות הפוכות.
יש תופעות הפוכות, עדיין, עדיין. שמרוב פרטיות...
בידול והיוודלות.
הלוואי, אני בציבור שלנו לא רואה את זה כל כך.
טוב. היות שלמזלי אני מנוע מלהשתתף בוויכוחים פוליטיים, אז נסיק בתשובה בשלב הזה.
למה? ועכשיו מתחיל להיות מעניין, בוא נדבר.
אבל לי אסור.
זה הפוליטיקה. לי מותר,
מה שאמרת עכשיו זה הפוליטיקה.
השאלה הבאה תהיה מופנית לרב גנץ ולרב פריד, כדי שינקו את עיקר תורתם בבית מדרשו של הרב קוק. מלחמת יום כיפור הייתה מכה קשה לעם ישראל. התייחס לכך מקודם הרב איזק, מכה שהביאה לשינוי בגישה של הציבור הישראלי להרבה הרבה גורמים. יום העיון הזה נערך לזכר בוגרי הישיבה שנפלו במלחמת יום כיפור לעילוי נשמתם. איך אנחנו יכולים, צריכים להתייחס לדברים שנראים לכאורה כעיכובים בתהליך הגאולה?
בשנה שאחרי מלחמת יום כיפור גרתי בבית בגן, ויהודי ברחוב ראה אותי הולך עם חולצה לבנה לכיוון מרכז הרב להתפלל תפילה של יום העצמאות. אז הוא אומר לי, מה, גם עכשיו אתה הולך? אחרי מלחמת ששת הימים הבנתי אותך, אבל עכשיו, אחרי מלחמת יום כיפור, כן יכול ללכת. אז תראו, זאת שאלה לכאורה, אבל באמת זאת לא שאלה. הדרך, דרך לא תמיד היא דרך חלקה וישרה. מי שנוסע בכבישים יודע שלפעמים הוא רוצה להגיע ממקום למקום אחר, הוא צריך לנוסע ופתאום הוא צריך לעשות איזה מין פרסה ולנסוע באופן שהוא מתרחק לכאורה מהמקום שאליו הוא רוצה להגיע, אבל כל מי שמכיר את הדרכים מבין שעכשיו הוא באמת יותר קרוב, מפני שכדי להגיע צריך לעבור גם את הדבר הזה. אני חושב שאת הנקודה הזאת לא כל כך קשה להבין. אנחנו מאוד מצומצמים בהסתכלות שלנו, וצריך לדעת שדברים, כשתופסים אותם בפרספקטיבה רחבה, הם הרבה פעמים מקבלים משמעות שונה לגמרי ממה שהייתה המשמעות שלהם בפרספקטיבה צרה. דבר שכשאתה מסתכל עליו לטווח של 5 שנים, אולי אתה לא רואה בו שום דבר, אתה רואה בו רק סבל ורק צרה ורק נסיגה, ויכול להיות שכשאתה תופס את זה באופן יותר רחב, אתה יכול אולי אפילו בעצמך לזהות שיש כאן איזשהו צעד שצעדנו קדימה. בדרך כלל אנחנו לא יכולים לעשות את זה באופן שלם, רק באופן חלקי, לפעמים גם זה לא, אבל קודם כל באופן עקרוני אפשר להבין את זה. ועכשיו תראו, אפשר לדבר על מלחמת יום הכיפורים, אפשר לדבר גם על הגירוש מגוש קטיף, ויש בוודאי דברים שהם נראים כנסיגה, אבל אתה אף פעם לא יודע מה בכל אופן, מה התוצאות הנלוות הנוספות שהיו לדברים. אני אתן דוגמה, מגירוש גוש קטיף. זה דבר נורא והיום, אנחנו חווינו אותו והרגשנו את הנוראות שלו, אני חושב שעד היום אנשים רבים מרגישים את זה, אבל כמשל בלבד אני אומר, הדבר הנורא הזה הוא פתח עיניים להרבה יהודים ולימד אותם והסביר להם שיש דבר שחולמים עליו, שלום כזה, מי תראה, זה לא הולך. עכשיו, להגיד שזה היה שווה, אני לא יכול להגיד שזה היה שווה או לא היה שווה, ואני אומר, אנחנו עדיין בפרספקטיבה קצרה. אנחנו עדיין לא יודעים מה המשמעויות הנלוות שיש לדברים שראים. אני נתתי רק דוגמה לדבר שהוא אולי, אני אומר, אולי הוא לא כבד מאוד, אבל הוא בכל אופן קיים. היה דבר נורא, אבל עם ישראל למד ממנו משהו, והלימוד הזה היה חיוני. זה הסבר? זה לא הסבר, זה הסבר חלקי. אבל אני אומר, את העיקרון הזה שדרך ממקום א' למקום ב' היא לא הולכת תמיד ישר, ויש לפעמים סיבות כל מיני, ולפעמים אנחנו אשמים בדברים, אבל לפעמים מה שמתחייב זה באמת לעשות עיקופים ולעשות סיבובים, ובדרך אנחנו גם מתקדמים באיזשהו אופן. יש מסעיהם למוצאיהם, יש מוצאיהם למסעיהם, ודיברנו על זה פעם בישיבה, אני מסתפק בזה.
אני מוכרח לומר שזוהי שאלה קשה מאוד מחד גיסא, כמו התשובה, ומאידך גיסא היא ניתנת לתשובה גם אחרי הדברים החשובים שאמר אותם כאן על רב גם צרגע. אני חושב שהמילה הברורה של פרספקטיבה היא משמעותית מאוד. כדאי לפתוח את היריעה יותר רחוק, מה קרה בעם ישראל ב-150 השנים האחרונות? מה קרה בעם ישראל למרות שאנחנו נמצאים בשנת 2000 תשע"ד? מה קרה מרגע שהתחיל בטפטוף עם ישראל לחזור לארצו והגיע ברוך השם ל-8 מיליון בימים הללו? מה קרה בעם ישראל ובארץ ישראל שהייתה שממה והיום הארץ הזאת פורחת? כל הדברים האלה ועוד רבים מהם הם ראייה גדולה. מי יודע עוד הפך, מי יודע למה הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם ב-150 השנים האחרונות כמו שמנהל אותם באלפי השנים, לא תמיד לפי הנוסחאות שאנחנו בני אדם יודעים אותן. מי יכול היה לשער שב-150 השנים האחרונות יהיו שני אירועים שהם מחד גיסא בירה עמיקתא שלא הייתה בתודותינו כמו השואה, ומאידך גיסא גובה של גובה שעם ישראל לקח את גורלו בידו ובונה לו מדינה לתפארת, עם כל הקשיים של זה. אז התשובות הן לא פשוטות, התשובה היא לא פשוטה, הרב גנץ אמר את הדברים בצורה נכונה. אני, כשעצמי, עונה לי תמיד תשובה ברוב המבוכה, באי ידיעת נפתולי דרכי הדרכים שהקדוש ברוך הוא, אני לא מתיימר לדעת את דרכי הקדוש ברוך הוא, עונה לי תשובה קצת בבניחות הדעת. כמו אותו תלמיד בישיבה שכתב על הגמרא להשם הארץ העולה, אבל הגמרא הזאת שייכת לי. למור, אנחנו יודעים להשם הארץ העולה. אנחנו חיים את המציאות הריאלית, וזו הגמרא שלי. איך מקשרים בין שני הדברים? שני הדברים נכונים. הגמרא הזאת שלי, הפרט הזה שלי, החברים שלי נהרגו, הצרות היו בעולם, שואה הייתה בעולם, אבל מצד שני להשם הארץ העולה. אי אפשר לנתק את השאלה מן התשובה. זוהי התשובה במקשה אחת, של קושיה בתירוץ, של קושיה בתירוץ.
אני רוצה להגיד עוד משפט אחד לגבי נושא של גוש קטיף. אני אגיד את זה בפרפרזה כזאת. אני חושב, מי שלפני גוש קטיף, היו אחרי הגירוש בגוש קטיף, היו יהודים, זה קשור למה שאתה אמרת, שאמרו שצריך להפסיק לחוג את יום העצמאות, להפסיק להגיד הלל, להפסיק להגיד תפילה לשלום המדינה.
לתקן.
עכשיו אני אומר ככה, אני אגיד את פרפרזה, ואני חושב שלא כולם מסכימו אותי. מי שאמר לפני גוש קטיף, הלל שלם בברכה, וגם שחיינו וגם שעשה ניסים, אז באמת קרה לו שבר. אבל מי שידע שלפני גוש קטיף להגיד רק חצי הלל, או הלל בלי ברכה, או שהחיינו על בורא פרי העץ, וכן על זה הדרך, אז הוא הבין שאנחנו נמצאים באיזשהו תהליך כגודל הציפיות, כן, זה אומרים תמיד בעצם זוג זוג, כגודל הציפיות, כן, גודל האכזבה. פירוש, אם אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים במצב שהקדוש ברוך הוא כמובן מטפל בנו בצורה נפלאה מאוד, אבל יש פה כל מיני, יש אנשים שמובילים את המהלכים לא תמיד בצורה הנכונה, ולפעמים אנחנו רוצים להתעלם מזה, כי זה נוח לנו להבין שיש פה התחלת הדיגולה והכל מתקדם איך שאנחנו רוצים. אז אומרים אין להם טיפה, אבל בסך הכל הם הולכים עם הכיוון הנכון וכו', ופתאום מתאכזבים. אז בסדר, אז זה לא בדיוק ככה, וזה חלק מההתפכחות. אני אומר, ההתפכחות לא צריכה להוביל אותנו להגיד שהקדוש ברוך הוא לא בסדר, או שהוא לא נתן לנו כלום, או שהוא נתן לנו ולקח לנו, אבל ההתפכחות צריכה להוביל אותנו להסתכלות אולי חדשה על כל מיני דברים שנעשים במדינת ישראל ובארץ ישראל, ולראות את הדברים בצורה קצת שונה.
עוד שאלה קצרה, ומפאת קוצר הזמן נבקש שהתשובות יהיה לה בהתאם. שאלה מופנית לרב גנץ ולרב לונדין, איך אדם מקבל על עצמו קבלה לעתיד בדבר שהוא מתמודד איתו שנים רבות? נושאים של צניעות, של שמירת העיניים, של לשון הרע, של ביטול תורה.
הרמב"ם כתב איזו תשובה גמורה, שאדם יכול להעיד עליו את יודע תעלומות שאינו חוזר לזה אחר לעולם. זאת באמת תשובה גמורה, ולא כל אחד יכול לעשות תשובה גמורה. זה לא פותר אותו מלעשות חצי תשובה, רבע תשובה, כמה שהוא יכול. אדם יכול, לא יכול להבטיח, לפעמים יש בן שיכול להבטיח, כן, לא יש סיפר אדם לא יכול להבטיח, אבל הוא יכול להבטיח להשתדל. להבטיח להשתדל זה החלק שלו בתשובה בעניין הזה. וככל שהוא יותר אמיתי עם הנכונות שלו, עם ההבטחה שלו להשתדל, ככה מסתם הוא יצליח אולי קצת יותר, ובעזרת השם במשך הזמן יצליח עוד יותר. ואם אדם לא יכול לעשות דבר שלם, זאת לא סיבה שלא יעשה חצי. להשתדל זה לא תשובה גמורה, אבל להשתדל אפשר.
רב לונדין, בבקשה.
אני רוצה להמשיך את אותו כיוון. אנחנו חיים בעולם שאוהב לראות דברים בצורה של שחור לבן. תמיד הפתרונות הם פתרונות קיצוניים. או שזה כישלון מוחלט או שזה הצלחה מוחלט. הבגרות הנפשית לפתח מעמד של תהליכיות, קרי, הבנה שאני עכשיו הולך ומתמודד עם יצר מסוים, עם כישלון מסוים. ומאוד יכול להיות שהוא לא ייפטר, או לתגיד הוא כמעט בטוח שהדבר הזה לא ייפטר לחלוטין. אבל יחד עם זה, ההתקדמות, השמחה בתהליך, זה שהיום אני נכשל בזה קצת פחות, זה שהמציאות שלי הופך להיות קצת יותר מזוכחת, לשמוח בזה מצד אחד, מצד שני לא להתייאש מהרצון לתקן את זה יותר ויותר. המורכבות הזו, אני חושב, היא הליבה של התשובה. אני חושב שזו אולי שאלה טובה לסיכום פה של הדיון, אלא אם כן יש עוד שאלות שאני לא יודע. יש עוד שאלת סיכום, אבל בכל זאת אני אנסה להגיד. אני חושב מה שחורז את כל המציאות שלנו היום. אנחנו נמצאים במציאות מורכבת מכל בחינה שלא תהיה. והרצון למצוא פתרונות מוחלטים שיופיעו במציאות באופן מוחלט, זה דבר שהוא לא מתממש ויוצר אכזבה. היכולת לבנות כל הזמן משהו שהולך ומתקדם ולשמוח בהתקדמות, זה מה שנותן את הסיפוק, את השמחה, ומעלה גם את היכולת ללכת ולהתקדם עוד ועוד.
תודה. אנחנו נעבור לשאלה האחרונה, ומבקש מפאת קוצר הזמן תשובות טלגרמיות. אנחנו השבת, בחג, בשבת, התארחו פה תלמידים של הישיבה שנמצאים כרגע בשירות צבאי, והם העלו את השאלה שהם עסוקים אתה, אנו עסוקים אתה בשמירות ובהחזקת הקו, ואין לנו את ישוב הדעת לשבת שעות ולערר בחשבון נפש. יחד עם זאת, צמאים אנו לקיים את מצוות התשובה. נבקש מהרבנים עצה, ובלשון המדוברת טיפ, מה לעשות בפועל כדי שנזכה בליבנו להתרומם ולקיים מצווה חשובה זו של תשובה, כאשר ניתן יהיה להתייחס בשאלה גם למי שלא נמצא בשמירות, אלא נמצא בכל מיני מקומות אחרים, בעבודה או בחיי חולין אחרים. בבקשה.
אני חושב שאפשר להגיד מעיקר דדין הפרחה, פירוש, אדם שנמצא בשמירה ובהחזקת הקו, אז אולי, אז זה התפקיד שלו עכשיו. אז את התשובה הוא יעשה, הקדוש ברוך הוא ימחה לו, הוא לא יכול לשבת שעות ולערר בחשבון נפש, כי לערר הוא יכול במקומות אחרים. הוא צריך לעסוק בשמירת הקו ובשמירה. יש תשובה יפה בשם ישמואל בעמוד האחרון, גם זה הזכרתי בדרשה של שבת תשובה, אני מבקש סליחה, שהוא שולח לחתן שלו, כי החתן שלו לא יכול לצום כנראה, והוא צריך, אומר לו, אתה צריך לשמוע לדוקטור. ומה הדוקטור אומר? אם הדוקטור אומר לך לאכול לשיעורים, תאכל לשיעורים, ואם יגיד לך לאכול לא לשיעורים, תאכל לא לשיעורים. ואתה תמיד צריך לזכור שהדבר הכי חשוב, זה קשור למה שדיברנו ממש בהתחלה, זה אדם שבא בהכנעה ובביטול למצוות השם. ואם הדבר החשוב זה עכשיו שאתה תאכל, אז זה התפקיד שלך. ואולי גם אתה לא יכול להתפלל, אז זה אומר דבר מיוחד. הרי העם, מי שאנוס, עם שבשדות, השליח ציבור מוציא אותו. אבל מי, איזה שליח ציבור מוציא אותו? לא השליח ציבור שבעירך, אלא השליח ציבור בעולם. ומסתומה מי זה? השליח ציבור הכי טוב, ובטח זה יותר טוב. מסתומה, הוא אומר, אולי הוא מתכוון על עצמו, זה יותר טוב מהשליח ציבור שבעירך, והוא מוציא אותך. אז אני אומר, אדם שנמצא בתפקיד כזה מהותי וחשוב, אז הוא אנוס, הוא אנוס מלקיים מצוות התשובה, הוא יעשה כמה שהוא יכול, והוא בעיקר יעסוק במצווה שמוטלת עליו, ושינה יכולה להיות מוטלת על אחרים.
מה עם
העבודה?
הרב
גנץ,
בבקשה.
בקשר למה שאמר הרב גדעון, אני רוצה להזכיר את הדברים של סר סלנטר על חנוך שאמרה עליו בגמרא שהיה תופר מנהלי, ועל כל תפירה ותפירה היה מייחד ייחודים לקונו. סר סלנטר שאל, איזה מין דבר זה שתוכים חיית פה מעליי ואתה מייחד ייחודים? אז אמר לו, הייחודים שהוא ייחד היו שהתפירה שאני עושה עכשיו, שתהיה תפירה שתחזיק מעמד כמו שצריך. ושנתנו לי את התפקיד, עכשיו לתקן נעליים. זה ממש הדברים שאמר הרב גדעון, אדם יעשה את מה שמוטל עליו באופן הראוי והנכון, יש לו זמן לחשוב, יכול לחשוב, אדם שנותנים לו לשמור, יש מקומות שנותנים לו לשמור והוא יכול גם לחשוב קצת, יש מקומות שנותנים לו לשמור ואסור לחשוב על כלום, רק כל הזמן להסתכל ככה.
זה בצבא שלפני
שנה. כן. בצבא שהיום לא מכיר בכלל, מה אני עושה?
כן, אז אולי באמת נתרום את חלקי פה לכל הדברים החשובים שאמרו, לא חולקים. את המצווה המרכזית שעומדת לפני החיילים זה להיות עכשיו חיילים טובים, בלי ספק ולשמור. אבל אם יורשה לי להעיר, ואני בטוח שהחיילים הצעירים שנמצאים פה באולם, לא כל שנייה בצבא היא מוקדשת באופן מוחלט להתמקצעות צבאית וכו'. יש פה משם רגעים, מה שנקרא חצר אחורית, קרי זמן של דרכנות טוטלית, ואפשר לעשות מה שרוצים. ובזמן הזה אין שום בעיה לפתוח ספר חמש דקות, שמים בפקל כיסים, יושבים ולומדים, והבחורים הנחמדים האלה שמשרתים בגבעתי, שגם זה לא יודע כמה הם עובדים שם, בכל זאת גבעתי, אבל בכל זאת גם בחטיבת גבעתי, יש זמן פנוי, וצריכים בלי לקבוע, ואני אומר את תמיד התלמידים שלי, באמת, עם כל הדברים הגדולים שאומרים על השירות הצבאי ומצווה חשובה וכו' וכו', אם בחור לא יקבע זמן יזום ללימוד תורה ויהיה זמן בשבת"ש ויהיה זמן גם בשמירות, יש פה עכשיו רגעים שאפשר לעשות דברים חוץ משמירה, להחריש במבות וכל מיני דברים כאלה, אז גם אפשר לקרוא זמן של חמש דקות של אורות התשובה, זה לא פוגע, להפך, זה הופך את השמירה ליותר ערנית. אנשים ששומעים הם שומעים MP, והופך אותם לדרוכים יותר ב... כן, הפריץ, אני חגש.
אין לי מה לעשות. יש לי סיפורים, אני יכול לספר סיפורים.
אנחנו מודים מאוד לרבנים על ההדרכה הגדולה שקיבלנו בעניינים חשובים אלה של תשובה בפתח היום הקדוש. בהזדמנות הזאת אני מנצל את הבמה שניתנה לי, ובטוח שאני מדבר גם בשמם של כל הנוכחים ובפרט בשמם של האורחים. אנחנו רוצים להודות לרבני הישיבה, בראשם ראש הישיבה מורי ורבי הרב יחזקאל יעקובזון, הרב מיכאל ימר וכל הרבנים בישיבה, על הארגון של הערב הנפלא הזה שנותן לנו את ההזדמנות, למי שלא זוכה להיות כל הזמן בתוך בית המדרש, להרגיש מקצת מן המקצת מהאווירה הנפלאה של בית המדרש בימים הללו שבין כסל לעשור. תודה רבה.